שלום תלמידים, נלמד היום שיעור מדעים לכיתה ד', נושא השיעור קבוצת חסרי החוליות עם המורה סנדרה קארי בשיתוף צוות ההדרכה. אנחנו רגילים להתפעל מיופי הבריאה בדברים מופלאים שבטבע, כמו מערכת השמש העצומה, תופעות מיוחדות כמו קשת בענן, ברק ורעם. כמה מאיתנו מתפעלים מנמלה, מדבורה, מיצורים חיים קטנים נוספים? תראו מה כותב הכוזרי. דווקא בגלל שהם כל כך קטנים, החוכמה וההשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולמו משתקפת מהם פי כמה וכמה, כי חוכמתו והשגחתו ביצירת הנמלה והדבורה אינה פחותה מחוכמתו בהנהגת השמש וצבא השמיים. אדרבה, בגלל קוטנם, סימני החוכמה וההשגחה הנראים בהם נפלאים יותר. הכוזרי במאמר שלישי, פרק י"ז. מה נלמד היום? נכיר את קבוצת חסרי החוליות. נלמד על שתי מחלקות עיקריות, רקיחות וחרקים. נכיר את המאפיינים הייחודיים לכל מחלקה. נלמד על התועלת והנזקים של החרקים. נתבונן משתאים ביופיה של הבריאה. נתנסה במיון. הוציאו 10 חפצים שונים מהקלמר שלכם. מיינו את החפצים, לאיזה קבוצות מיינתם את החפצים. עכשיו נערבב שוב את החפצים שבקלמר. נמיין כעת את החפצים בדרך אחרת. מהי התכונה המשותפת לכל קבוצה? אולי מיינתם את החפצים בקלמר על פי הצבע? אולי על פי האורך? אולי על פי השימוש? למעשה החלטתם מראש מה יהיה התבחין שלכם למיון. כיצד תקבעו באיזה קבוצה יהיה כל פריט? בפעולת המיון אנו מסווגים תופעות או גופים לקבוצות ומכלילים כל קבוצה על פי תכונות משותפות. גם המדענים ממיינים את בעלי החיים על פי תכונות משותפות. בעלי חיים שיש להם תכונות ומאפיינים דומים נכללים באותה קבוצה. בשיעור הקודם הכרתם את קבוצת בעלי החוליות שמורכבת מ5 מחלקות. בשיעור הזה נתמקד בקבוצת חסרי החוליות. כבר מתוך שמם אנחנו מבינים שמשהו חסר בגופם, עצמות. מי הם בעלי החיים הנמנים בקבוצת חסרי החוליות? מה מאפיין אותם? לכל חסרי החוליות אין עצמות בגוף. לעתים גופם עטוף במעטה חיצוני. בכל טיול אתם נתקלים בחסרי החוליות. לפעמים הם מתופפים סביבנו, הולכים עלינו, קצת מציקים, מוצאים אותם על הקרקע, באוויר או בסביבות מימיות. למעשה, 97% מכלל בעלי החיים נכללים בקבוצת חסרי החוליות. בקבוצה הזו נמצא חרקים שונים, סרטנים, רקיחות, אלמוגים, תולעים, עכבישים ועוד. נכיר את קבוצת הרקיחות. קבוצת הרקיחות כוללת מגוון יצורים חיים כמו חלזונות, צדפות, דיונונים ועוד. רוב הרקיחות חיות בסביבה מימית. גופם רך, לחלקם קונכייה חיצונית להגנה. הקבוצה הנפוצה ביותר היא השבלולים. התבוננו בשאלות שאספתי מהתלמידים שלי. מה תפקידו של הריר שמפריש החילזון? כיצד משפיעה הטמפרטורה על החלזונות? האם לחלזונות יש שיניים? כיצד נוצרת הקונכייה הקשה של השבלולים? ודאי גם לכם יש שאלות אודות קבוצת הרקיחות או על החלזונות. כתבו לפחות שאלה אחת במחברת. תראו כמה חלזונות יש כאן בתמונה. את חלקם אנחנו מוצאים במים וחלקם ביבשה. איזה יופי, איזה גיוון. בשיעור הזה נתמקד בשלושה מינים של שבלולים שחיים ביבשה. אלו הם שבלולי יבשה מאוד נפוצים, שאפשר למצוא כמעט בכל מקום. התבוננו בתצלומים, מה דומה במבנה גופם? לכולם גוף רך, הם שייכים למחלקת הרקיחות, כולם נעים על רגל אחת, ומה ההבדל ביניהם? החשופית שונה מאוד, כמו שמה, היא חשופה, אין לה כיסוי קשיח או קונחייה. דרחול, השיח, גדל על שיחים ומכאן שמו. שבלו לגינה, כי מוצאים אותו כמעט בכל גינה. התבוננו בכיסוי הקשיח של השבלולים בקונחייה. תפקיד הקונחייה להגן על השבלול מפני טורפים, פגעי מזג אוויר ועוד. לשבלולים יש רגל אחת ארוכה, באמצעותה הוא נע, בקצה המשושים העליונים נמצאות העיניים, המשושים התחתונים משמשים למישוש והרחה, אין לו אוזניים, ולכן הוא לא שומע. המילה משושים היא מילה חדשה שמשתמשים בה. בשפת היום-יום אנחנו משתמשים במילה מחושים, אבל זה בעצם אותו דבר. אפשר לראות את העיניים בשבלול שצולם בהגדלה, בקצה המשוש או המחוש העליון. שבלולים ניזונים מצמחים. תראו את העלים המחוררים מאכילתם של השבלולים. כעת נראה בסרטון כיצד הולך ומתקדם השבלול. תראו מה הוא משאיר אחריו, ריר. אתם בטח שואלים בשביל מה הוא צריך את הריר הזה. הריר מגן על השבלול מחפצים מחוספסים שהוא מחליק עליהם. הריר הוא גם קצת רעיל, והשבלול בשעת סכנה מתכנס בתוך הקונחייה ומפריש קצף רירי רב. הרגל השרירית והריר המופרש מאפשרים לו להיאחז ולהיצמד למשטחים. והנה חילזון ענק ומאוד מיוחד, החילזון האפריקאי הענק, זהו החילזון היבשתי הגדול ביותר בעולם. אורך גופו כ-20 סנטימטר. לא ניתן למצוא אותו בטבע בישראל, אבל יש כמה אנשים שטיילו באפריקה וראו את החילזון הזה, והחליטו להביא אותו לארץ שלהם ולגדל אותו. אבל זה מעשה שאסור לעשות. להוציא בעל חיים מסביבתו הטבעית, כשהם הגיעו לסביבה אחרת, הם פגעו והזיקו לחקלאות ופגעו בבעלי חיים קטנים אחרים. הצדפות הן בעל החיים מקבוצת הרקיחות. למעשה מה שאתם רואים על חוף הים הוא הקנחיות של הצדפות שכבר מתו. הכיסוי שלהם נסחף עם זרמי הים אל החוף. את הצדפות ניתן למצוא גם במים רדודים וגם בעומק רב מתחת לפני הים. יש צדפות ממש קטנות, בגודל של 2 מילימטרים בודדים. ויש צדפות ענק שיכולות להגיע למשקל של 150 קילוגרם. אחת הצדפות המעניינות היא הפנינית. היא נקראת כך כיוון שהיא מייצרת בתוך גופה פנינה מדהימה ביופייה הטבעי. כתגובה לחדירת גרגר חול או טפיל, היא מפרישה חומר שהופך לפנינה, אבן חן, שאין צורך ללטש או להבריק. חזרו אל המידע שקראנו. איזה מאפיין משייך את הצדפה לקבוצת הרקיחות? כמובן, הריר וכיסוי הקונחייה. נלמד כעת על מחלקה נוספת בתוך קבוצת חסרי החוליות, מחלקת החרקים. אני יודעת שרובכם לא כל כך אוהבים את החרקים, אבל נזכור שהם חלק מהבריאה, ויש לכל חרק תפקיד בעולם. התבוננו באיורי החרקים, נסו למצוא מאפיינים משותפים ומאפיינים שונים במבנה גופם. מאפיינים משותפים למחלקת החרקים, כמו שבטח הצלחתם לזהות. לכל החרקים יש שש רגליים, לכל החרקים יש זוג של מחושים, לכל החרקים זוג עיניים, לחלק מהחרקים יש זוג כנפיים, ויש להם מבנה ייחודי של שלושה חלקים. אלה הם שלושת חלקי החרקים, ראש, חזה ובטן. לחלק מהחרקים יש זוג כנפיים, ויש כאלה שיש להם כנף קשיחה יותר בדומה לחיפושיות. החרקים שאתם רואים בשדה לא תמיד נראו כך. למעשה, במחזור החיים של החרקים הם משנים את צורתם. חרקים בוקעים מתוך ביצים, כמו שאתם רואים כאן בציור מחזור החיים של תוואי המשי. אחרי שבוקעים חרקים מהביצים, מהביצים בוקעים זחלים, הזחלים ניזונים מצמחייה, גדלים ומתפתחים בקצב מהיר, בגלגול מלא כמו של תוואי המשי מתפתח גולם, ומהגולם בוקע חרק בוגר, או במקרה שלנו פרפר תוואי המשי. ישנם חרקים כמו החגב והצרצר שלא הופכים לגולם. משלב הזחלים הם הופכים לחרק בוגר חסר כנפיים. לא סתם ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו את החרקים. תראו כמה תועלת יש בהם לאדם. ישנם חרקים שניזונים מחרקים אחרים. ישנם חרקים שמאביקים פרחים ומאפשרים יצירת פירות. זכלי תוואי המשי מייצרים את צבעי המשי. ודבורת הדבש מייצרת דבש מצוף ואבקת פרחים. דבורת הדבש היא ידידה טובה של האדם. הדבורים חיות בלהקות גדולות. לכל להקה כוורת משלה. בראש כל להקה יש מלכה שמטילה כ-2,000 ביצים ביום. מהם מתפתחות דבורים. הביצים מוטלות בתאים שצורתן משושה. הרבה תאים יחד יוצרים את יערת הדבש. במהלך היום הדבורים אוספות צוף ואבקה מהפרחים. הן מוצצות את הצוף באמצעות לשון ארוכה ומאחסנות אותן בגופן עד שהן מגיעות אל הכוורת. בכוורת הן הופכות את הצוף לדבש. הדבש משמש אותן להזנה. חלק מהדבש מכוסה על ידי הפועלות בדונג ונשמר לעונת החורף. הדבוראים בנו כברות מלאכותיות הדומות במבנה שלהם לכברת הדבורים הטבעית. כך מבטיחים את המשך קיומן של הדבורים ואת המשך תפקודן של הדבורים כמאביקות. בואו נצפה בסרטון שמתאר את חייהן של הדבורים בכברת המלאכותית וכיצד רודים ממנה דבש. בהנאה.
בגדול אנחנו נמצאים בקבוצה של כברות שמאוד אופיינית, ככה אנחנו מפזרים את הקבוצות שלנו בגודל של כ-40 כברות בשטחי המראה השונים. בכל כברת כזאת יש לנו קן, רצפה וקומה מחוברת. בכל קומה כזאת, בקן הזה, יש 10 חלות. בדרך כלל החלות הקיצוניות, חלות של דבש. ככל שאנחנו הולכים למרכז, אנחנו מוצאים את חלות הוולד. ברגע שהדבורה בוקעת, היא מיד מתחילה לתפקד. באמצע אפריל, סוף אפריל, אנחנו מתחילים את תהליך, מה שנקרא תהליך רדיה, שזה איסוף הדבש. מה שהדבורה עושה, היא יוצאת אל הפרח, ממלאת אל עצמה מה שנקרא קיבת הדבש, חוזרת אל הכברת, דרך הפה שלה היא מוציאה את זה חזרה לתוך התאים. יש שם דבורים שקולטות את הדבש, ומתחיל תהליך של נידוף שמתבצע גם על ידי פירוק אנזימטי, וגם בעיקר על ידי נפנוף של הכנפיים של הדבורים ועידוי של המים.
סיפורה של תצפית על דבורים. שני תלמידים ערכו תצפית מבוקרת. הם הציבו שתי כברות דבורים בשני שדות הדומים זה לזה, בגודלם ובצורתם. בכל כברת היה סוג ומספר דבורים זהה. שני התלמידים עקבו אחר פעילות הדבורים בכל כברת. בכברת א' הונחה בשדה של כלניות לבנות, וכברת ב' הונחה בשדה של כלניות אדומות. מהי מטרת התצפית? א', לבדוק אם העונה שבה נערך הניסוי משפיעה על פעילות הדבורים. ב', לבדוק אם צבע הכלניות בשדה משפיע על פעילות הדבורים. ג', לבדוק אם מספר הדבורים בכברת משפיע על פעילות הדבורים. ד', לבדוק אם מיקום הכברת בשדה משפיע על פעילות הדבורים. אתם צריכים לבחור את התשובה הנכונה. אני מקווה שהצלחתם להחליט. המטרה הייתה לבדוק אם צבע הכלניות בשדה משפיע על פעילות הדבורים. הרי שתי תצפיות התקיימו באותה העונה, וסיפרו לנו שמספר הדבורים היה זהה. מיקום הכברת יכול היה לבלבל אתכם מעט, כי באמת שמו את הכברות במיקום שונה, בשדה א' ובשדה ב', אך מה שמבדיל בין השדות הוא צבע הכלניות, ולכן זה הגורם הנבדק. התבוננו שוב במערך התצפית. אילו גורמים נשארו קבועים? ומה היה הגורם השונה היחיד? התלמידים הקפידו שגודל השדות וצורת השדות תהיה זהה. הם הקפידו שסוג הדבורים ומספרן יהיה זהה. כך למעשה הם יכלו לוודא שאם יש שינוי בתוצאה, היא אכן התרחשה בגלל צבע הכלניות, ולא בגלל גורם אחר. מה היו תוצאות התצפית? הדבורים מכברת א' עפו הרחק מחוץ לשדה הכלניות הלבנות, וחזרו לכברת רק בסוף היום. הדבורים בכברת ב' נשארו מרבית שעות היום, בשדה הכלניות האדומות. מהי המסקנה מהתצפית הזאת? אני רוצה שתנסו לבחור את התשובה הנכונה. אני אקריא 4 מסקנות ואתם תסמנו את הנכונה ביותר. הדבורים נמשכות תמיד לפרחים הסמוכים לכברת. ב', הדבורים אינן נמשכות לכלניות הלבנות שבשדה א', ג. הדבורים אינן נמשכות לכלניות האדומות שבשדה ב'. ד. פעילות הדבורים אינה מושפעת מצבע הפרחים בשדה. בחרתם את התשובה הנכונה? בואו נראה. נראה שהדבורים לא נמשכו לכלניות הלבנות. הן בילו את רוב שעות היום הרחק מהשדה וחזרו אליו רק בסוף היום. ריקוד הדבורים הוא ריקוד מאוד מיוחד. בכל כברת יש כמה דבורים שיוצאות לחפש פרחים שיש בהם צוף. כאשר הן מוצאות פרחים כאלה, הן חוזרות לכברת ורוקדות ריקוד סיבובי לפני שאר הדבורים. הריקוד מעביר מידע על כמות המזון, המרחק אל המזון והכיוון. אם המזון קרוב, הדבורה רוקדת במעגל. אם המזון רחוק, הדבורה רוקדת בשמיניות. חוקרים גילו שישנו קשר בין מספר סיבובי הריקוד למרחק מהפרחים. מספר הסיבובים בריקוד הזה מסמן לדבורים שבכוורת מה המרחק שבין הפרחים לכוורת. לדוגמה, מספר הסיבובים שדבורה רוקדת ב-15 שניות בזמן קבוע. אם היא רוקדת 9 סיבובים, סימן שהמרחק שבין הכוורת לפרחים הוא 200 מטרים. אם היא רוקדת 5 סיבובים, מרחק הכוורת מהפרחים הוא 1,000 מטרים. ואם היא רוקדת 3 סיבובים, הכוורת נמצאת במרחק מהפרחים 2,000 מטרים. השלימו את המשפט. ככל שמספר הסיבובים קטן יותר, כך המרחק שבין הכוורת לפרחים גדול יותר או קטן יותר. כמובן, ככל שמספר הסיבובים קטן יותר, כך המרחק שבין הכוורת לפרחים גדול יותר. שערו, בכמה פרחים מבקרות הדבורים כדי לייצר 0.5 קילו דבש? לאיזה מרחק עליהן לעוף כדי לייצר כמות זאת? כמה כפיות דבש מייצרת כל דבורה במהלך חייה? וכמה סוגים של דבש קיימים? מה אתם אומרים? מצליחים? הדבורה מבקרת ב2 מיליון פרחים כדי לייצר 0.5 קילו דבש. היא עפה למרחק של 70,000 קילומטר, דבורה מייצרת בחייה כ0.5 כפית דבש, וקיימים כ400 סוגים של דבש. ברחבי העולם מושבות דבורים שלמות נעלמות, לא ברור בדיוק מדוע, אבל ידוע שבלעדיהן הנזק לגידולים החקלאיים יהיה קשה מאוד. בלעדי הדבורים תהליך ההאבקה ירד בצורה משמעותית. איך מגדלי הדבורים בארץ מנסים למנוע את הפגיעה? תראו את המודעה שמצאתי. עמותת מתנדבים שנקראת מגן דוד אדום, עמותת מגן דבורים אדום, מפצירה באנשים לא לרסס כברות דבורים שנמצאות בסביבת מגוריהם ומפריעות להם. המתנדבים מגיעים עם ארגז נחילים נייד ומעבירים אליו את הכברת הטבעית המטריד. אחר כך הם מעבירים את הכוורת למקום מבטחים, זאת בנוסף להקמת הרבה מאות כוורות מלאכותיות ברחבי העולם. ויעל הארבה על כל ארץ מצרים, כתוב בספר שמות, פרק י' פסוק י' ד', לחרקים יש תועלת, אך הם יכולים גם להיות מזיקים. הדוגמה הכי מוכרת לנו היא מכת ארבה שחיסלה את כל הירק שהיה בארץ מצרים. חרקים שמתרבים במהירות באזור מסוים יכולים לפגוע בגידולים החקלאיים, יתושים לפעמים עוקצים וגורמים לרגישות בעור, ישנם חרקים שמעבירים מחלות מאדם לאדם, וכמובן ישנם חרקים שנצמדים לגידולים החקלאיים כמו חסה וקרוב וגורמים לבעיית כשרות. כדי להילחם ביצורים החיים המזיקים, משתמשים החקלאים בחומרי הדברה. אלה הם חומרי רעל. הרעלים הללו קוטלים מיני חרקים ומחרסמים שניזונים מהגידולים החקלאיים ופוגעים בהם. השימוש בחומרי הדברה עוזר לצמחים לגדול ללא מחלות וללא מזיקים. וכך תנובת השדות גדלה וניתן לייצר יותר מזון לבני האדם. אבל לחומרי ההדברה יש גם חיסרון סביבתי. חומרי הרעל מזהמים את המים ואת הקרקע, וכשאנו אוכלים את הירקות או הפירות המרוססים, חומרי הרעל האלה נכנסים לגופנו. לכן מומלץ להשתמש בהדברה ירוקה שמכילה חומרים ידידותיים לסביבה. התבוננו בתצלומי היצורים החיים שלפניכם. מי לא שייך למחלקת החרקים? נמקו את תשובתכם. נכון מאוד, העכביש איננו חרק. התבוננו במבנה גופו. לחרקים יש שלושה חלקים בגוף. ראש, חזה, בטן ושש רגליים. כמה רגליים לעכביש? נכון, 8. העכביש שייך למשפחת העכבישיים. זוכרים את חברינו בני ויונתן? קראו את השיחה ביניהם. מה תוכלו לענות להם? בני, תראה את היצור המעופף הזה, יש לו כנפיים. הוא בוודאי שייך למחלקת העופות. יונתן, אני חושב שמיירת להחליט. אנחנו צריכים סימנים נוספים. מה אתם אומרים? כמובן שיונתן צודק. נוכחות של כנפיים לא מספיקה כדי להחליט לאיזו מחלקה שייך בעל החיים. הנה, לדוגמה, שלושה יצורים בעלי כנפיים ויכולת תעופה, עטלף, שפירית ודוכיפת, אך כל אחד מהם שייך למחלקה אחרת. זוכרים לאיזו מחלקה? העטלף שייך למשפחת היונקים. אמנם הוא מסוגל לעוף, אבל הצאצאים שלו ניזונים מחלב אימם, וזה מאפיין ראשי של מחלקה זו. השפירית, גופה מחולק לשלושה חלקים, יש לה מחושים, שייכת למחלקת החרקים, ואחרונה חביבה, הדוכיפת הנהדרת, הנוצות והמקור הם המאפיינים הייחודיים למחלקת העופות. כעת שאתם כבר מומחים, מיינו בבקשה את נציגי המחלקות השונות לשתי קבוצות, קבוצת חסרי החוליות וקבוצת בעלי החוליות. בהצלחה. בוודאי הצלחתם למיין נכון. בקבוצת חסרי החוליות אנחנו רואים את הרקיחות והחרקים. בקבוצת בעלי החוליות הדוחאים, העופות, הדגים, הזוחלים והיונקים. מה למדנו? הכרנו את קבוצת חסרי החוליות שאין בגופם עצמות. הכרנו את קבוצת הרקיחות, למדנו על שבלולים וצדפות. הכרנו את מבנה גופם הייחודי של החרקים, למדנו על התועלת שמביאים החרקים לעולם, וגם על הנזק שהם עשויים להביא. לסיום השיעור, אני מציעה לכם לשחק משחק תנועתי מקסים. ציוד, גיליון נייר ענק, וטושים, אוגרים צבעוניים, אפרונות, סרטטו על דף גדול מאוד או על רצפת החדר, גוף של חרק בגודל של מטר רבוע. ציינו את שמו של כל חלק שסרטטתם. האם זכרתם לסרטט את כל החלקים שלמדנו? תוכלו להמציא משימות משחק תנועתיות עם חברים. למשל, לקפוץ מכנף לכנף, על רגל אחת או על שתי רגליים, להניח יד אחת על המחושים ויד אחת על הרגליים וכן הלאה. בהצלחה רבה ולהתראות.